השנה נעסוק בענייני תפילה. אני רוצה דווקא להתחיל בתפילה שלא נזכרה בגמרא, לא נזכרה גם בראשונים. התפילה הראשונה, אם נקרא לה תפילה בדיוק, היא המשפט שאנחנו רגילים להגיד כל בוקר מיד כשקמים. והוא המשפט, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. קודם כל, אני רוצה להזכיר שאמרתי את המשפט הזה כמו שהוא צריך להיאמר. בחמלה, רבה אמונתך. בזמן שהייתי ילד בחוץ לארץ, נדמה לי שהייתי רגיל להגיד בחמלה רבה, כאילו שהחמלה של הקדוש ברוך הוא היא רבה. אבל אז המילה אמונתך עומדת לבד, אבל הצורה האמיתית להגיד את המשפט הזה הוא להגיד שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. והכוונה רבה אמונתך, מסתמה היא שהאמונה של הקדוש ברוך הוא, או האמונה בקדוש ברוך הוא, או האמינות של הקדוש ברוך הוא, היא גדולה, והיא כאילו רמז לזה שהערת אותי ממשנתי, השינה נקראת חלק מסוים, חלק קטן, שדומה למיטה בצורה מינורית ביותר, אבל הקדוש ברוך הוא החזיר בי את הנשמתי בחמלה, האמונה להעיר אותי, ואולי רמז לתחיית המתים בעתיד, היא כלולה במילים רבה אמונתך. לכאורה, הדבר הזה הוא מובן לכל מי שמבין עברית, אבל מעניין שדווקא בשולחן ערוך הגדול, הרגיל, יש פירוש בשם יד אפרים שעומד על כך ומזהיר את האנשים להגיד את המשפט הזה בצורה נכונה, מדויקת, כמו שאמרתי. כנראה שכבר לפני הרבה הרבה שנים היה מנהג להגיד את זה כמו שאמרתי, שלמדתי בזמן שהייתי ילד, שהיו אומרים בחמלה רבה, פסיק אמונתך. עוד הערה בקשר לנוסח, תמיד לימדו אותי, גם כשלמדתי בחוץ לארץ, ולמדתי בכיתות מעורבות, בנים ובנות, בכיתה א', ב', ג', אז לימדו אותנו להגיד מודה אני. אז לא חינכו את הבנות להגיד מודה אני. דווקא בזמן האחרון יש סידורים מיוחדים שנתפסו לבנות, ואף בסידורים שכבר רצו לדייק יותר בארץ, אז הדפיסו שבת תגיד מודה אני לפניך. בכל אופן, מה המקור למשפט הזה? מאיפה זה בא? בשולחן ערוך יש דיון בסוף סימן ד' בקשר לאמירת ברכות לפני שנוטלים ידיים. אנחנו נחזור לזה בזמן שנדבר על ברכות השחר. אבל בשולחן ערוך כתוב שלא תקנו נטילת ידיים אלא לקריאת שמע ותפילה. אבל ברכות דשחרית, ברכות דשחרית, יכול לברך בו קודם נטילה. אלא אם כן הוא ישן על מיטתו ערום, שאז עסקו להזכיר את השם עד שינקה אותם. דהיינו שלפי השולחן ערוך בפשטות, מותר להגיד כל ברכות השחר בלי נטילת ידיים. אבל זה אולי תלוי במנהגים איך בני אדם ישנים, באיזה בגדים הם ישנים, האם ישנים משמע מדורות קודמים, היו אנשים שאפילו היו ישנים בבגדיהם, ולא שינו לפג'מה או אפילו פחות מזה. אז אולי אז לא היה צורך כל כך בנטילת ידיים. אבל הרמה אומר שלפי המנהג של היום, צריכים לנקות את הידיים בצרורות ובכל מילי דננקה. אפילו אם לא צריכים ליטול ידיים במים, אבל צריכים לנקות את הידיים. אבל אומר הרמה, אומר מגן אברהם, הוא מצטט את הספר בשם סדר היום, מקומו יאמר מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. הוא מסביר שאין בזה לא שם ולא כינוי. היות שאין בכלל שם במשפט הזה, ממילא בוודאי מותר להגיד אותו בלי נקיות ידיים, בלי נטילת ידיים. ואמרתי כך נוהגים בכל תפוצות ישראל, להזכיר את המשפט הזה, מודה אני לפניך, בתחילת קומו של אדם בבוקר. וכמובן הרעיון הוא פשוט, ברגע שבן אדם קם בבוקר, אז דבר ראשון, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שבעצם הוא התעורר. כמו שאמרתי, בלילה כאילו יש חלק קטן ממוות. והקדוש ברוך הוא מחזיר את הנשמה, ממילא, מובן מאליו, הכרת הטוב, ולכן אני מודה לקדוש ברוך הוא. וזה גם עניין, שדבר ראשון שבן אדם בבוקר, שיחשוב על הקדוש ברוך הוא, שיזכיר משהו, איזה שהוא מפגש עם הקדוש ברוך הוא, מודה אני לפניך. יש סיפור ששמעתי, קראתי אותו לפני הרבה שנים, אני לא בטוח אם מי המספר על מי זה מסופר. נדמה לי שזה הרב מקוצק, הרבי מקוצק, אבל אני לא בטוח. היו מתנגדים שהתנגדו למנהג החסידים, שהיו מתפללים מאוד מאוחר בבוקר. וכמובן זה היה אחד מהוויכוחים הגדולים שהיו בין החסידים לבין המתנגדים. החסידים לא הקפידו בכלל על זמני תפילה. והמתנגדים היו מאוד התנגדו, היו מאוד מתנגדים לרעיון הזה שצריכים להתפלל בזמן. החפץ חיים אמר פעם משל יפה על זה. החפץ חיים אמר שדיבר עם בן אדם שאמר לו שהוא חושב שאם הוא יאחר את התפילה, הוא יתפלל בהרבה יותר כוונה, התפילה תהיה הרבה יותר מתוקה, הרבה יותר מוצלחת, עם הרבה יותר כוונה. אם הוא יתפלל מאוחר, הכין את עצמו. אז החפץ חיים בתור מתנגד, אמר משל, היה בן אדם שאהב צ'קים. מצד אחד, הרבה אנשים אוהבים צ'קים, לקבל כסף זה ודאי טוב. אבל אותו בן אדם כל כך היה משוגע לרעיון של צ'קים, שהוא לא היה פורט אותם. אנשים היו נותנים לו תשלומים בצ'קים, והוא היה מגהץ אותם, מסדר אותם בצורה מאוד יפה, בערימה יפה, במגירה יפה, והיה שומר את הצ'קים. פעם אחת הוא נכנס לבנק והוא ראה שבן אדם הוציא איזה צ'ק מקומט, קצת מלוכלך, נפל בשלולית, והוציא את זה, והבנק נתן לו 100,000 שקל. אז אותו בן אדם עשה קו החומר בעצמו. ומה הצ'ק הזה שהוא מקומט, מכוער, מלוכלך? הוא שווה 100,000 שקל, הצ'קים שיש לי בבית, במגירה הזאת, בצורה כל כך מסודרת, מגוהצת, יפות, אז בוודאי שאני אקבל הרבה יותר כסף. נכנס לבנק עם חבילה של צ'קים, והבנק אמר לו, הצ'ק הראשון זה לפני 10 שנים, לא נפרוט אותו. צ'ק השני לפני 8 שנים, לא נפרוט אותו, וכן הלאה. אז הוא אמר, אבל הצ'קים הם יפים. השיבו לו, זה לא משנה כמה זה יפה. אם זה בזמן, אתה מקבל כסף, אף על פי שזה מקומט ומכוער. אבל אם זה לא בזמן, שום דבר לא יעזור, אפילו אם זה יפה מאוד. אז זה סיפור של מתנגדים, סיפור מובהק של מתנגדים, שצריכים להתפלל בזמן. ותפילה בזמנה מתקבלת אפילו מתפילה לא כל כך יפה, לא כל כך מסודרת, אבל התפללו בזמן, התפילה מתקבלת. אבל תפילה שלא בזמן, אף על פי שהיא תפילה מאוד מאוד יפה, מרשימה, אבל התפילה הזאת אינה מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אם כן היא תפילה בזמן. בכל אופן, החסידים היו דווקא מאחרים את התפילה. שאלו פעם את הרבי מקוצק, לפי זיכרוני, איך זה שהוא יכול להתפלל כל כך מאוחר? אז הוא אמר, אני קם בבוקר, אני לא עושה שום דבר, אני רק אומר מודה אני, ואחר כך אני ניגש להתפלל. אז אמרו לו, אז למה אתה קם בתשע וחצי, תקום בשש, תקום מוקדם ותתפלל בזמן? הוא אומר, אני כן קם בשש. אז אמרו, אז מה אתה עושה בין שש לעשר? הוא אומר, אני אומר מודה אני. מודה אני זה משפט קצר, למה זה מתארך משש עד עשר בבוקר? אז אמר לו הרבי מקוצק, שיש לי מנהג בדברים כאלה, אני אומר את המילה, מתרגם אותה ליידיש, וחושב עליה קצת. אז למשל, מודה, איך בין דנקבר, בעברית מודה. ואז אני מתחיל לחשוב, מה זה להיות דנקבר? מה זאת אומרת הכרת הטוב? איזה תכונה היא, ואיך צריכים להביע את הכרת הטוב? וזה לוקח לי איזה חצי שעה. אחר כך הוא אומר, אני, איך. ואני מתחיל לחשוב, מי אני בכלל? מה אני? ואיך אני יכול להבין שאני יכול לגשת דבר ראשון לקדוש ברוך הוא ולשוחח איתו כאילו אישית? וזה לוקח לי לכל פחות שעה. אחר כך אני אומר לפניך, פאר דיר. ביידיש היו משתמשים במונח יותר עממי. יש ביידיש דיר ועיר. עיר זה יותר מכובד, כך מדברים עם אנשים חשובים, ודיר אני אומר לבן אדם שני רגיל לו, לחברים שלי, לקרובים שלי, קורא לו דיר. כמו בצרפתית, ישבו וטו, בעברית בדרך כלל משתמשים בלשון רבים, או מדברים בגוף שלישי כשמדברים עם בן אדם מאוד חשוב. אבל ביידיש אומרים דו לקדוש ברוך הוא. הצורה העממית החברתית. ואני מתחיל לחשוב, לפניך, פאר דיר. קודם כל, איך אני יכול להעיז בכלל לגשת לקדוש ברוך הוא? וחוץ מזה, מי זה לפניך? מה זאת אומרת לפניך? איפה הקדוש ברוך הוא? לפני השם, איפה זה לפני השם? ואחר כך אני מתחיל לחשוב, דיר, איך אני בכלל יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שאני מדבר עם החברים שלי? וזה לוקח לי כמה וכמה שעות. ממילא, אני גמרתי את המודה אני, והגיע הזמן להתפלל, זה כבר עשר בבוקר. זה סיפור חסידי. אבל יש משפט הלכתי שאני רוצה להזכיר בקשר למשפט מודה אני. המשנה בברכות אף קובעת שנשים חייבות בתפילה. המשנה קובעת, ועל זה אין ויכוח, אין מחלוקת. הגמרא רק מנסה להסביר מה החידוש בזה שנשים חייבות בתפילה, וכמובן, אחרי שיש משנה וגמרא, אפשר להתווכח ולמוד שיטות שונות בכמה תפילות נשים חייבות. אבל ברור שנשים חייבות לכל הפחות תפילה אחת ביום. אבל אנחנו חושבים, אולי אפילו יודעים, שבמשך הדורות היו נשים צדקניות רבות שלא התפללו. אני פעם העברתי שיעור על חיובי נשים בתפילה, ואחת מן הבנות אמרה לי שבדיוק באותו שבוע היא קראה תודות חיים של החפץ חיים. ושם היה כתוב שאשת החפץ חיים לא התפללה. והיא שאלה אותי איך ייתכן שאמרתי שנשים חייבות בתפילה, ובמקרה המשנה ברורה, חפץ חיים, פסק שנשים חייבות בשתי תפילות ביום, שחרית ומנחה, הוא חשב שנשים פטורות ממעריב בגלל שגברים קיבלו עליהם תפילת מעריב ונשים לא קיבלו עליהם. יהיה איך שלא יהיה, אבל ברור שחפץ חיים פסק שנשים חייבות בתפילה, לפי המשנה. והוא אפילו הוסיף שנשים חייבות בשתי תפילות ביום. איך ייתכן שהאשתו לא התפללה? אז לא ידעתי את הסיפור הזה, והשבתי לה, קודם כל, אני לא בטוח באמינות של ספר כזה. זה לא ספר היסטורי עם הוכחות ברורות, עם ראיות חותכות. אינני יודע, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון. שנית, אפילו אם זה נכון, אולי אשת החפץ חיים הייתה תרודה מאוד בגידול הילדים, ואולי היא לא התפללה בזמן. היום, כשיש לנו מטבח מודרני, שירותים מודרניים, אוכל מוכן, הכל, אז אולי אין כל כך בעיה למצוא זמן להתפלל. אולי בזמנו של החפץ חיים, עדיין, אולי היא הייתה מטופלת בילדים, והיה קשה לה למצוא זמן מתאים להתפלל. אולי, חוץ מזה, מה אפשר להוכיח מכאן? אפילו נניח שבזדון, בצורה הכי הכי לא מכובדת, אישה לא התפללה. החפץ חיים הסכים לה? כל מה שאתה יכול להוכיח מסיפור כזה, זה אפילו אם החפץ חיים התנגד לזה טוטלית, אפילו אם האישה באמת לא התפללה בגלל שהיא לא רצתה להתפלל, אינני יודע אם זה נכון, אבל אפילו אם נניח שזה נכון, זה רק מוכיח שהחפץ חיים לא חשב שצריכים לגרש אישה שלא מתפללת. אי אפשר להוכיח מזה שהחפץ חיים הסכים לרעיון, זה רק מוכיח שהוא לא גירש את אשתו. אבל עדיין גדולי ישראל ניסו למצוא סיבות למה שנשים לא התפללו. בא מגן אברהם ואמר שכנראה נשים הסתמכו על המודה אני שומעים כל בוקר. הרי לפי הרמב״ם נניח שתפילה יומית היא חיוב מן התורה, ולעובדו בכל לבבכם, אומר הספרי והרמב״ם מצטט אותו להלכה, ולעובדו בכל לבבכם זו תפילה. ממילא חייבים להתפלל פעם אחת ביום. בוודאי אין הכוונה שצריכים להגיד 18 כל יום, הרי 18 זה תקנה מאוחרת מאנשי כנסת הגדולה, נדון בזה בזמן שנגיע אם ירצה השם ל-18, אז מן התורה יוצאים בתפילה כלשהו. אז אומר המגן אברהם, נשים הסתמכו על זה, שאמרו מודה אני, ובזה מקיימים מצווה דורייתא של לעובדו בכל לבבכם. הרב סולובייצ'יק מאוד מאוד התנגד להסבר הזה, לרעיון הזה. הוא אמר שלפי הרמב״ם, אמנם תפילה היא דורייתא, ולא צריכים מילים מסוימות. 18 זה ודאי תקנה מאוחרת יותר. אבל הרמב״ם כותב מפורש שצורת התפילה היא מן התורה. הרמב״ם אומר שמן התורה מצוות עשה להתפלל בכל יום, ותפילה כוללת בתוכה שלושה מרכיבים. מרכיב אחד שבח, מרכיב השני בקשה, ובסוף צריכים להגיד הודעה. כמובן ב-18 אומרים את זה, שלוש ברכות ראשונות זה ברכות השבח, מגן אברהם, מחיי המתים, הקל הקדוש. אחר כך יש ברכות, המספר נגיע לזה עוד פעם כשנלמד 18, הברכות האמצעיות זה כולם בקשות. חוננו מאיתך תהיה בינה והשכל, או חוכמה בינה ודעת, השיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו אבינו, ראינו אבנינו, רפאינו השם וכו'. אז זה בקשה. ובסוף אומרים מודים, והברכה לכן הברכה היא ברכת ההודעה בסוף, לכן נאה להודות. ממילא, הצורה הזאת היא מן התורה. בתפילות בתורה, תמיד אנחנו מוצאים שבח לפני הבקשה. למשל, בספר דברים, פרשת ותחנן, משה מתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא אומר קודם שבח, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך חזקה, אשר מיקר בשמיים וארץ, אשר יעשיך מעשיך בגבורותיך. ורק אחר כך, הוא אומר את הבקשה, אברנה ואראה את הארץ הטובה אשר באיב הירדן, הר הטוב הזה ולבנון. וכן, תמצא בהרבה תפילות בתנך, שתמיד יש שבח לפני הבקשה. אמנם לא כל כך קל למצוא תמיד את ההודעה, בסוף התפילות בתנך, מי שבאמת מעוניין בזה, יוכל לעיין בתפילות השונות בתנך, ובסוף לראות את האור שמח על הרמב״ם, שמנסה באמת להסביר את המקורות של שבח בקשה ועודה. אבל בכל זאת, לפי הרמב״ם, הצורה הזאת היא מן התורה. היות שבמודה אני לפניך, אין בכלל זכר, של בקשה. ממילא, קשה להבין שיוצאים ידי חובת תפילה מדורייתא באמירת מודעני. אין בכלל זכר לבקשה. והרב סובייצ'יק בעצמו חשב שבוודאי לא יוצאים שום תפילה דורייתא במודעני. בעצם נשים חייבות להתפלל, ואף חשב שבניגוד לדעת המשנה ברורה, הרב סובייצ'יק חשב שמעיקר הדין, נשים חייבות בתפילות שלוש פעמים ביום. כשאימא של הרב סובייצ'יק נפטרה, אני נוכחתי בהלוויה, הרב אהרון סובייצ'יק הספיד אותה הספד ארוך מאוד. בתוך ההספד, הוא אמר שאימא שלי זכרונה לברכה, הוא קרא לה צדקנית, אמא שלו התפללה שלוש פעמים ביום, כל יום בחיים שלה, מאז שהיא הייתה לבת מצווה, עד יום פטירתה. ואחר כך הוא הוסיף, אני אמרתי את המשפט הזה, ואני מבין כמה שאני מבולבל ואינני חושב בדעת צלולה היום, בגלל שהיום אני במצב של ענינות. הרי הזכרתי שאמא שהתפללה שלוש פעמים ביום. למה בכלל הזכרתי את זה? כשאבא שלי נפטר, אבא לא היה אף אחד שאמר שאבא שלי התפלל שלוש פעמים ביום. הרי זה מובן מאליו. והיות שנשים חייבות בתפילות שלוש פעמים ביום, ממילא אמא שלי כמעט אמר את החיוב המוטל עליה. ולכן, למה הזכרתי את זה? כמובן שהסיבה שהוא אמר את זה, זה בגלל שרוב האנשים, בכל אופן ודאי באותם הזמנים, לא היו מתפללות שלוש פעמים ביום. ממילא זה היה מקרה חריג, מקרה יוצא מן הכלל, שנשים לא התפללו, ואילו אמא של הרב הייתה מתפללת שלוש פעמים כל יום. אז הזכרתי את זה, רק לשלול את הדעה של המגן אברהם, שנשים יוצאות ידי חובת התפילה במודעני. המקור לאמירת מודעני, אמרתי זה במגן אברהם, סדר היום. לכאורה, אמר המגן אברהם, שהסיבה להגיד מודעני, זה בגלל שהרי הידיים אינן נקיות, לפי המנהגים של היום. ולא רוצים להגיד ברכות עד שיתלו ידיים, אז לכן מתחילים בבוקר להגיד בזה משפט שאין בו לא ברכה ולא שם של השם ולא כינוי. אבל מעניין שדווקא הרבי יעקב עמדין מצוטט שמי שלא ישן בבתי ידיים, דיינו כפפות, לא יבטא הנוסח, רק יערר במחשבה לבד. רבי יעקב עמדין מצוטט באומרו שבעצם גם מודעני לא צריכים להגיד. אמנם מהרים אותו, אבל לא אומרים אותו. אז לכאורה כל הסיבה לתקן מודה אני לא מובנת כל כך לפי רבי יעקב עמדין. אמנם הרעיון שהזכרתי קודם, שדבר ראשון שבן אדם צריך לעשות בבוקר זה לחשוב על הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, ועל מפגש תחילת היום עם הקדוש ברוך הוא, ממילא אני קצת מבין למה שהוא מערר בליבו, אבל מעניין שדווקא מגן אברהם משמע ממנו שהסיבה שתקנו את זה, שהוא יכול להגיד את זה גם בלי נטילת ידיים. אחר כך במנהג ישראל, מה שבדרך כלל עושים זה נוטלים ידיים, מה שנקרא ביידיש, כך למדתי בילדותי, נגל וסר, ואחרי שנוטלים ידיים, מיד אומרים משפט שכבר יש לו שם השם. ראשית חוכמה, יראת השם. שכר טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמירה של המשפט הזה, כנראה מטרתה לצרף את העניין של הודעה, שאני מודה לקדוש ברוך הוא, אבל הוא צריך להגיד שזה שהתעוררתי, זה לא סתם שאני קם בבוקר. אמנם אני מודה לקדוש ברוך הוא, שאני מודה, אבל אני מבין עכשיו, לפני שאני עושה שום פעולה אחרת, אני מבין שהקדוש ברוך הוא העיר אותי, והמטרה להעיר אותי, המטרה שאני חי, זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ראשית חוכמה יראת השם, שכר טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. הוא מדבר במודה אני לפניך, על הנשמה. החזרת בי נשמתי. והתפקיד שיש עליי לעשות, זה לצרף את הקימה הזאת עם יראת השם, שכר טוב לכל עושיהם. בכל אופן, התפילות האלה שאנחנו, או תפילות או משפטים שאומרים אותם, לא כתובים לא בגמרא, לא בראשונים, אבל זה מנהג ישראל מאוד נפוץ שאומרים את המשפט הזה. הברכות הראשונות בעצם שכתובות בגמרא, שמופיעות בראשונים, זה ברכות, הברכות של ברכות השחר, וכמובן יש כמה וכמה ברכות של ברכות השחר. רק נתחיל באמירה דבר אחד, ונמשיך בזה בפעם הבאה. הברכות ברכות השחר בעיקר מדין הגמרא, היו אומרים אותם בבית על כל פעולה שבן אדם היה עושה, היה מברך את הברכה. אבל בזמננו המנהג להגיד את כל הברכות ברצף אחד, בדרך כלל בבית הכנסת. מתוך הניסיון שלי, בהרבה מקומות בחוץ הארץ, כמעט ברוב המקומות, מתחילים את התפילה בבוקר בבית הכנסת, שבא למי שעובר לפני התיבה, מתחיל בברכות. בארץ, לפי הניסיון שלי, בדרך כלל, מתחילים לפי מנהג ספרד, מהודו, לפי מנהג אשכנז מזמור שיר. אינני יודע למה בעצם יש הבדל בין ארץ ישראל לבין חוץ הארץ, אולי זה רק מקרה. אבל יש כמובן רווח במנהג של חוץ לארץ? שני דברים. א', בדרך כלל הציבור שאני מכיר מנסה להגיע בזמן שקבוע לתפילה. אם מתפללים למשל בשבע, הציבור מגיע בשבע. אם החזן מתחיל בשבע בהודו, אז מי שמגיע בשבע מגיע באיחור רב. עד שהוא מניח תפילין, עד שהוא מתעטף בתלית, עד שהוא אומר ברכות, אז הבעל תפילה כבר באמצע פסוקי דזמרה. בחוץ לארץ, לכל פחות, יש יותר זמן שהבעל תפילה מתחיל בברכות, ועד שהוא מגיע להודו, יש עוד זמן. חוץ מזה, בחוץ לארץ, הציבור יש לו אפשרות להגיע אמן, להגיד אמן כמה וכמה פעמים. יש מסורת שצריכים להגיד 100 ברכות בכל יום, וכמו כן, בספר חיי אדם, יש פירוש בסיים נשמת אדם, הוא מזכיר שיש עניין להגיד 90 פעמים אמן בכל יום. מי שיחשוב חישוב איך להגיע ל-90 אמן, כמובן, אם הוא ישמע ברכות השחר מהבר תפילה, יש כבר לא 15 או יותר מזה ברכות שהוא אמר אמן, וזה מוסיף לו למספר של 90. אם ירצה השם בשבוע הבא, נתייחס לרעיון של אמירת הברכות בבית הכנסת או בבית.